הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום רב ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM. השעה 10:05 דקות, התוכנית עניין משפחתי. אז כמו בכל יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, היום כף תמוז, השבוע הראשון של שלושת השבועות. מוזיקה אולי לא תהיה לנו היום. אולי ווקלית. בכל אופן, נראה מה לעשות כדי לתת כוח ותקווה ולרומם את אווירת ימי בין המצרים. גם השבוע, כמו בכל שבוע, אנחנו נכיר ונעלה פה נשים שתספרנה, תשתפנה, תרגשנה ותחזקנה אתכם וגם אותי בניסיונם האישי והמקצועי. איך אפשר להשתדל לעבוד, לפעול ולהתקדם? כן, פשוט ככה, לקום בבוקר ולראות מה אפשר לעשות. מבצע מיוחד ברדיו קול חי, קבלות טובות, קבלה שקיבלתם עליכם, שקיבלת עליך, שאתה קיבלת עליך, בדיוק עבור הימים האלה, החלטה טובה. אתם מוזמנים להתקשר ולהשאיר את הקבלה הזאת בתא הקולי, 1-952-92-93. אתם יכולים גם להיכנס לאתר שלנו www.93fm.co.il. והקבלה שאני מקבלת על עצמי הבוקר זה קודם כל, לפני הכל, להודות למי שתרחה ועבדה עבור התוכנית הזאת, יעל איבר, העורכת והמפיקה שלנו, מוטי קופפר, המופקד על הצד הטכני. אז נתחיל. נתחיל, כמו תמיד, בחוויה, סיפור. אנחנו תמיד מתחילים באיזשהו משהו שקשור אלינו, שקשור למהותנו, לעצמותינו, וגם לפרשת השבוע. שבת מברכים את חודש אב, השבוע הראשון של בין המצרים. ואני אשתף אתכם, טיסת בוקר לניו יורק. זה היה בהפתעה, זה לא היה מהסיבות הנכונות. לידי אישה נרגנת וזהופת פנים. לא נעים. היא מנמנמת, אני מתקשה להירדם. שעות הטיסה ארוכות עושות את שלהן. בסופו של דבר, אנחנו מדברות. מתברר שהיא מפיקת סרטים דוקומנטריים בדרכה לפסטיבל סרטים בניו יורק. בסיומה של שיחה ארוכה שעוסקת איך לא בנשים, ביהדות, בבחירות, בבחירות שלנו בחיים, היא נכנעת. בדרכה לפסטיבל, היא תעצור באוהל הרבי מלובביץ'. אולי יש פה איזה דרך, אולי עוד נשמה יהודית, מתחילה צעד, ומי יודע איכן הוא יסתיים. אז זה החלק הזה. אחרי כמה וכמה שעות, שעות ערב, בית רפואה בסטייטן איילנד, רופאים, אחיות, מכשירים, בדיקות, אבחנות ובעיקר סבלנות. המצרך הנדרש ביותר בבית הרפואה. אני מלווה חברה יקרה לטיפול רפואי, שהסתיים בכאב גדול ואכזבה מרה. ובתוך כל החושך הזה, אני מוצאת קרן אור קטנה, נמוכה, נמוכת קומה, שמנמנה, שקולטת את העברית שאנחנו מדברות, חברתי ואני, ומגיעה להסביר לנו בטוב טעם את התהליך הרפואי. פתאום יש משמעות לסלוגן הזה, טוב להיות בבית. נכון שיכולתי להבין את זה באנגלית, אבל תודו שבעברית זה נשמע יותר טוב, יותר רך ויותר מרגיע. אז זה הקטעים הנשיים שלנו של הבוקר הזה. והנה אנחנו מגיעים לקטע הנשי שבפרשת השבוע, פרשת פנחס. בנות צלופחד, היה להם ספק גדול לגבי החלק שלהן בארץ ישראל. ולכן הם פנו למשה רבינו בטענה שזכתה להסכמתו של הקדוש ברוך הוא. כן, בנות צלופחד דוברות. דבריהן נכונים. למרות שהן ידעו שנחלה בארץ ישראל דורשת עבודה, הרבה עבודה ויגיעה, הן לא ויתרו, ויצאו מגדרן כדי לקבל את אותה נחלה. תנה לנו אחוזה, הן דרשו ובצדק. ובסופו של דבר, הן זכו פעמיים. גם יצרו תקדים הלכתי, וגם זכו להוסיף פרשה בתורה. התשוקה הזאת של בנות צלופחד לנחלה בארץ ישראל הוכיחה שנשות הדור ההוא ביקשו לבצע את רצון השם, לכבוש את ארץ ישראל, והיא זו שסללה לנו אנשים את הדרך גם בדור הזה ללכת במסירות נפש עם הרצון לבנות חיים יהודיים בארץ. וגם יש לקח. לכאורה על פניו נראה כאילו זה היה עניין פרטי שלהן, אבל בפועל הפך העניין הפרטי הזה לתקדים שנוגע לכל אישה במצבן. והמסר ברור. אסור לך לחשוב שכיוון שמדובר בעניין פרטי שלך, זה לא משנה אם יקרה כך או אחרת. את צריכה לשאול ולברר, עד שתגיעי להוראה ברורה של רב מורה הוראה. בסופו של דבר, אין עניין פרטי, שהרי כל עניין פרטי הוא עניין כללי של כל עם ישראל. ולכן ברור שעשה מצווה אחת הכריע את כל העולם כולו לכף זכות. בנות צלופחד, הם זכו שהם הפכו לסמל של אהבת הארץ של נשות עם ישראל. חכמינו זיכרונם לברכה מציבים אותן ממש מול הגברים שאמרו ניתנה ראש ונשוב המצרימה. לעומתם, מה אמרו אנשים? תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. זאת כוחה של אמונה תמימה בהשם. זאת כוחה של האמונה הנשית.
אשת חיל נמצא ברחוק מפנינים מיכה בטח בעלי בעלה ושאלה לא יחסה מה לטוב ולא רע כל ימי חייה דרשת צמר ופשתים בטס וחפץ כפיה שלום
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
אני שוב מודה לקדוש ברוך הוא על ההזדמנות להיות פה איתכם הבוקר הזה, ובטרם נעלה את הגברת מינדי שמרלינג ממדרשיית בית שושנה בתל אביב, כדי שתספר לנו על פרשת השבוע, פרשת פנחס, אז אנחנו נספר לכם קצת מה הולך להיות לנו בתוכנית היום. תהיה טל אור, מנחת סדנאות, שתספר לנו על הפרעות אכילה וכל מיני בעיות הקשורות ואיך זה מחובר גוף ונפש. אביטל עריכה, מהלל הפקות, תספר לנו איך היא עברה ועדיין עוברת מחורבן לגאולה בעקבות מחלה בתוך המשפחה פנימה. גם ביילי אייזנבך, מדריכת קלות ויועצת נישואים, היא כבר תספר לנו איך מקימים את הבית אחרי. אז כל הבנייה הזאת והחורבן והגלות והגאולה, הכל התקבץ לנו לשעתיים הקרובות. אבל לפני כן, בוא נשמע בפרשת פנחס מה יש לנו. בוקר טוב, מינדי שמרלינג.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, שלום לכולם.
שלום.
כן, אנחנו נמצאות בפרשת פנחס ובבין המיצרים. ככה נכנסנו לשלושת השבועות, כמו שנוהגים לכנות אותם, ובשבת כבר שבת מברכים של חודש אב. זהו, אנחנו עמוק בתוך ענייני החורבן והאבלות, והתחושה, אני חושבת, היא כזאת, זה משהו שמרגישים אותו באוויר.
עצם העובדה שלא נתנו לנו לשים מוזיקה כמו שצריך היום, אז כבר זה מתחיל.
ואת יודעת, וגם בשיעור שישבנו ודיברנו על ההלכות ומה צריך ומה מותר, ואז אמרתי אסור לעשות קניות וכל הבנות קפצו, ואמרתי להם זה לא העניין לחפש איך כן מותר, אז אני אקנה ולא אלביש, או אלביש ולא אקנה, והעניין הוא באמת להרגיש את האבלות. באמת שאנחנו נרגיש שאנחנו מצטערים על חורבן בית
המקדש. אז רגע, מי ששופינג לא ממש משמח אותה, מותר לה לעשות? צריך לבדוק אצל רב מורה הלכה.
זהו, בכל מקרה, למוח קצת מהשופינג אף פעם לא מזיק, אבל באמת העניין הוא שנרגיש את האבל ונרגיש את הצער על חורבן בית המקדש, ולא שרק נעשה מה שחייבים ונחפש את ההתחכמויות, איך בכל זאת אנחנו יכולים כן לשמוע מוזיקה, ואיך בכל זאת אפשר לעשות. ומצד שני, יש לנו כמו תמיד שהחסידות מאירה לנו את הדברים ומראה לנו איך הגלות והחורבן והקושי בעצם מביאים איתם את הטוב. בעצם בתוכם, הרי אם לא הגלות, לא תבוא הגאולה. זה אחד כרוך בשני ובתוך הגלות, כמו הסיפור הידוע רבי עקיבא שכולם בחו והוא צחק. כלומר שאם יש גלות, עכשיו אנחנו גם יודעים שתבוא הגאולה ונזכה לבית המקדש השלישי ו... אומרים גם משהו מאוד יפה, שלכן לימים האלה אנחנו קוראים שלושת השבועות. דווקא לימים שבין ראש חודש אב לתשעה באב, אנחנו קוראים תשעת הימים, סופרים את הימים עצמם. אבל לתקופה הזאת אנחנו לא קוראים 21 הימים, אלא אומרים שלושת השבועות. ואומרים שזה מכוון כדי שכל פעם שאנחנו נגיד את זה, אנחנו נזכר בבית המקדש השלישי. נזכר בגאולה ונדע שפה בפנים תמון הטוב. ולכן גם בימים האלה חשוב מאוד ללמוד את ענייני בית הבחירה, את... כמה שיותר ללמוד הלכות, על בית המקדש, על הבנייה שלו, על כל מה שהיה שם, כדי להפוך את הדברים לכמה שיותר מוחשים, ללמוד עם הילדים, ללמוד עם עצמנו, שזה לא יישאר איזשהו משהו שתלוי באוויר, אלא שמשהו שאנחנו חיים אותו ומרגישים אותו, ובאמת בטוחים שהנה, עוד רגע הוא מגיע, ואז אנחנו נהיה באמת עסוקים בבניינו, אבל לא נבוא כמו אנשים שלא יודעים על מה מדובר, אלא נדע על מה מדובר ונבין ונהיה... נהיה חלק מכל העניין הזה בעזרת השם בקרוב. אז זה בנוגע לתקופה ובנוגע לפרשה שלנו, פרשת פנחס. באמת פרשה לא פשוטה שנפתחת בפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהשיב את חמתו של הקדוש ברוך הוא על ידי זה שהרג את זמרי, שהיה נשיא שבט מישראל, אבל עשה מעשה שלא יעשה, ופנחס בא והרג אותו. וזה היה מעשה שהוא לא פשוט, ואפילו גדולי ישראל בעצמם לא היו בטוחים אם זה היה נכון או לא נכון. ויש על זה באמת הרבה דיונים והרבה אמירות, אבל אחד הדברים שכתוב זה שבני ישראל ביזו את פנחס. מה הם אמרו לו? הם אמרו לו שהוא בעצם נכד של יתרו, שפיתם עגלים לעבודה זרה. ובזה שהם אמרו לו את זה, הם רצו להגיד אתה לא עשית את המעשה שלך מתוך רצון לקדש שם שמיים, או מתוך דאגה לעם ישראל. אתה עשית את זה כי אתה נכד של בן אדם שפתאום מגלים לעבודה זרה. זה עניין של אכזריות. וכנראה שהאכזריות הזאת תמונה בך, ולכן עשית את המעשה. זאת אומרת שמיד כשעושה את המעשה, אז כולם אמרו, המניעים פה לא טהורים. כל הסיבות למה נעשה המעשה הן לא טובות. וככה ניסו להוריד את הערך של המעשה שעשה. וזה דבר שקורה לנו הרבה בחיים. הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים אנשים עושים דברים, ולפעמים אולי מתוך תחושה של למה הם עשו ואנחנו לא, או לפעמים סתם ככה, אני לא יודעת למה, אנחנו מיד אומרים, הוא עשה את זה כי 1, 2, 3. היא עשתה כי יש לה סיבה, יש לה... וזה דבר שהוא כמובן לא חיובי. זה דבר שהוא לא טוב כשאנחנו מחפשים אצל מישהו אחר שעושה מעשה שהוא טוב, את המניעים השליליים שלו. דבר ראשון, כי אנחנו באמת אף פעם לא יכולים לדעת מה המניעים, כי זה משהו שהוא פנימי והוא עמוק. ודבר שני, שאפילו אולי שלא לשמה, אבל מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. וזה מקום מאוד קטנוני ומאוד לא נכון להיות בו, וזה מה שהתורה אומרת לנו. ולכן התורה אומרת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מה אומרת התורה? הוא לא נכד של יתרו לעניין הזה. זה לא מגיע מתוך אכזריות. אלא זה מגיע מתוך זה שהוא היה נכד של אהרון הכהן, שאהרון הכהן מי הוא היה אוהב שלום ורודף שלום, ודואג לאהבה בין בני ישראל. זאת אומרת שהתורה מיד מצהירה ואומרת, תדעו לכם שפנחס עשה מעשה שאולי על פניו נראה קנאי, נראה אכזרי, אבל הוא עשה את זה מתוך אהבה ומתוך דאגה לעם ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא מיד הפסיק את המגפה, ועוד יותר מזה, מכיוון שהוא עשה כאן מעשה שהוא מעל לשכל ולהיגיון, למשהו שהוא באמת הרבה מעבר למה שהיה נדרש ממנו, אבל הוא בעצם מסר את נפשו ואת גופו באותו רגע למען עם ישראל, והתורה אומרת שזה היה כן מסיבות חיוביות, לכן גם הוא עצמו זכה לשכר מאוד גדול, שהוא הפך להיות כהן, שזה דבר שהוא לא רגיל, וגם לא על פי סדר והדרגה, אבל הוא קיבל כזה שכר בגלל המעשה המיוחד שהוא עשה. מה זה אומר לנו? הרי זה לא כל כך פשוט העניין. איך אנחנו יודעים מתי צריך לעשות כזה מעשה, איך יודעים מתי צריך לנהוג לפי סדר והדרגה, ומתי צריך לעשות דברים שהם לא בדיוק. אז בדיוק היה לי שיעור השבוע, וישבה שם מישהי שלא ראית את המון זמן, ופתאום נזכרתי באיזשהו סיפור, וזה התחבר לי לעניין, נזכרתי במשהו שקרה לי איתה. הסיפור אולי לא כל כך פשוט, אבל... זה מישהי מחוץ לארץ, שכשהגיעה לארץ יצרה קשר, וככה חיפשה כנראה מקום להיות בו, היא ואימא שלה, ודי התארכה הרבה, והגיעה הרבה, והזמנתי תמיד, ותמיד באו, ואז אחרי תקופה, כנראה שכבר הכירה יותר אנשים, וזה יצא שהזמנתי והיא לא באה, והזמנתי והיא לא באה, ועוד פעם, אז אמרתי, אוקיי, ברוך השם, היא הסתדרה, כנראה שהיא כבר מכירה את האנשים שנחמד לה בחברתם, ואני כבר פחות מזמינה, וזהו. ואמרתי ככה, את יודעת, לא בא, זהו. ואז היה איזשהו ערב חג, עם הרבה ארוחות, וניסיתי לסדר את האורחים בארוחות, שיהיה בצורה הגיונית, ושלא יהיה עמוס מדי פה, ולא מלא מדי שם, ופתאום אני מקבלת ממנה הודעה, אם אפשר לבוא לארוחה הזאת והזאת. ובאותו רגע אמרתי עצמי, לא, בכלל לא מתאים. בדיוק בארוחה הזאת זה לא מתאים. וגם עם כל הכבוד, לא ראיתי אותה כבר כל כך הרבה זמן, פתאום היא נזכרה, ודווקא עכשיו זה לא מתאים לי. והתחלתי עם כל השיקולים האלה והזה, אבל הרגשתי שאולי הכיוון מחשבה שלי הוא לא נכון, ואמרתי לבעלי, את בעלי אמר לי, לא, אם יהודי מבקש לבוא, את לא אומרת לא. אם מבקשת לבוא, אל תעשי עכשיו... חשבונות, כן, לא, מתאים, לא מתאים. ביקשו שיבואו. אמרתי, אוקיי, שלחתי הודעה, תבואו, לא משנה. לסעודה שאתם רוצות, תבואו לסעודה שאתם רוצות. מתאים לי, לא מתאים לי, לא משנה. והם באו, ובסוף היה בסדר, היה נחמד. ושלושה ימים אחר כך, זה דבר שאני לא אשכח, כשראיתי אותה השבוע, ממש נזכרתי בתחושה, אני מקבלת ממנה הודעה, שהשם ישמור שבאופן פתאומי לחלוטין, אמא שלה נפטרה.
אוי.
ומעבר להלם ולצער ולכאב בשבילה, גם אמרתי לעצמי תודה לקדוש ברוך הוא, שאמרתי כן, ושלא אמרתי שיבוא בחג אחר או בהזדמנות אחרת או במשהו אחר, כי איך הייתי מרגישה עכשיו? זה היה יכול להיות התחושה הכי קשה והכי נוראה, אם הייתי אומרת חס וחלילה לא, והייתי מקבלת אחת חטא ההודעה הזאת. אז אנחנו לא בדרגה של פנחס, ואנחנו לא במקום של באמת לעשות מעשים שהם עניינים שמימיים, שהם רק מי שבדרגתו של פנחס, אבל אנחנו צריכים לדעת שהרבה פעמים שיקולים, זה לא הזמן, לא צריך לעשות שיקולים ולחשוב מחשבות, וכן מתאים, לא מתאים, לפעמים פשוט צריך לעשות מעשה ולהגיד כן, והקדוש ברוך הוא משלם. אז אני חושבת שזה מסר קטן שאנחנו יכולים לקחת, כי הרבה פעמים כשמדברים על המעשה של פנחס, אז אומרים, אבל איך זה נוגע אלינו? מה זה אומר לי בפועל? אז אני חושבת שלנו בפועל זה באמת להשתדל לעשות מה שצריך, ובדרך כלל אחר כך לא מתחרטים, לעשות עכשיו את מה שצריך, גם אם כרגע אולי לא, לפי השכל זה לא יושב ב-100%, או לפי שיקולי הדעת זה לא מושלם, ובאמת לעשות, ואז הקדוש ברוך הוא נותן את השכר, כפי שנתן באמת לפנחס, שהגיע לדרגה כל כך גבוהה, עד שכתוב שפנחס זה אליהו, שאליהו הנביא זה פנחס, ואליהו הנביא זה הרי מי שיבוא ויבשר לנו על הגאולה, שמה יותר מתאים בימים האלה שאנחנו מתאבלים על בית המקדש, שיבוא פנחס זה אליהו ויבשר לנו שהנה משיח בא ודי.
מה שנקרא קדימה לפעולה, ואם אפשר שתהיה פעולה טובה, שתזכה אותנו בדיוק בימים האלה ובתקופה הזאת ובזמן הזה, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ישלם שכרנו.
בדיוק.
תודה רבה, תודה רבה מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, תמיד יש לך מה לחדש ותמיד מה לקשר את זה שאנחנו מרגישים כבר שהנה אנחנו רוצים לפעול ולעשות. תודה. אנחנו יוצאים אל הפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום ובוקר טוב לספידה יום טוב, מנהלת יחסי ציבור ביד שרה.
בוקר טוב יעל.
בוקר טוב, שמי מירי, אבל זה בסדר גמור, גם יעל פה וגם היא קשובה לגמרי להוראות הבטיחות. אנחנו מתחילים את הקיץ, והנושא של שכחת ילדים ברכב זה אחד הסכנות הגדולות ביותר בדורנו. ובוא נראה מה אתם יכולים לעזור לנו, מה אנחנו יכולים לעזור לעצמנו כדי להציל סכנת חיים של ממש.
נכון מאוד, כמו שאת אומרת מירי, בשנים האחרונות היו הרבה מקרים שכולנו שמענו עליהם, שלצערי שכחו את התינוקות ברכב, מתוכם מקרים שהסתיימו במוות. אז יצרה יוזמה נוספת ככה לסייע למשפחה הישראלית כדי לשמור על חיי התינוקות. אז יש רעיון של חגורת אל תשכחני, זה בעצם חגורה שמלבישים אותה על ההגה של הרכב, זו חגורה שמתחלקת לשתי חלקים, חלק אחד על ההגה וחלק אחד מחברים לצרור מפתחות ומחברים בין שתי החלקים. עכשיו, ברגע שהנהג מסיים את הנסיעה ורוצה לצאת מהרכב, הוא לא יכול להוציא את המפתחות בלי שהוא מנתק בין שתי החלקים האלה, וזה בעצם הרגע שמזכיר לו שיש לו תינוק ברכב.
אפשר להתקין את זה כאן, בארץ?
כן, זה נמצא עכשיו בכל הסניפים שלנו ביצרה. יש לי יצרה 103 סניפים בכל רחבי הארץ. כל אחד יכול לגשת לאחד הסניפים, החגורה הזאת נמצאת שם, אפשר לקחת את הניתן בתרומה סמלית של 10 שקלים.
וואו, איזה מבצע מדהים זה, איזה הצלת נפשות ממש.
נכון, ואם בזכות זה ככה נמנע יותר מקרים מהסוג הזה,
כן. אני חושבת שאנשים לא מבינים באמת שכשהשמש קופחת על הרכב, כשהוא נמצא בשמש, במיוחד רכב כהה ובמיוחד בימים חמים ובמיוחד תחת מקום שהוא לא מוצל, זה ממש תנור נכון, שרפה לו עלינו.
נכון, זה יותר גרוע אפילו מתנור החום עולה באופן משמעותי תוך שניות.
כן.
זה לא שיש יותר זמן מזה, אז כל רגע הוא קריטי. ואת יודעת, כולנו לחוצים, והרבה פעמים אנשים עוד נמצאים בשיחה עם הפלאפון, אף אחד חלילה לא עושה את זה בכוונה, אבל עם הלחץ, לפעמים קורה שפשוט יוצאים מהרכב ושוכחים שיש תינוק, אז כאן אי אפשר לצאת מהרכב בלי להוציא את המפתחות, אז כתוב על הרצועה, אל תשכח אותי.
כן, מגיע להם לקטנטנים שלא נשכח אותם, ומגיע גם לעצמנו לשמור, במיוחד שהימים הם ימי בין המצרים, ימי סכנה וימים חמים וטרודים. תודה רבה לך, ספיד, יום טוב, על באמת יש פה פעילות בלתי רגילה. תודה. טוב, אז עכשיו דיברנו קצת על הקטנטנים, בחום, ברכב, בימים האלה, ואנחנו באמת יוצאים לחופש ולוקחים אותם מכאן לשם, משם לכאן. אבל כשהם בבית, מה אפשר לעשות עוד איתם באופן שזה יהיה פעילות בריאה, פעילות מפרה ופעילות שבאמת מביאה להם תוכן רוחני? בשביל זה בדיוק, יש לנו את מלכלי בלוי חנוכה, שלום לך.
שלום, בוקר טוב מירי.
בוקר טוב. אני חושבת שאולי לא צריך להציג אותך, כי השם מלכלי כל כך מוכר וידוע, אין ילד או ילדה שלא גדלו, אבל בכל אופן, כשאני רואה פה את רשימת הקרדיטים, אני אומרת, מתי עשית את זה? מורה, אומנית, יוצרת, מפיקת קלטות, בעלת תוכנית ריתמיקה, יוצא מן הכלל.
תודה, תודה.
כן.
תשמעי, זה יוצא מתוך הצורך, מתוך הצורך של השטח. משם הדברים נולדים. דבר ראשון, זה ברכת שמיים. וכל הקרדיט מגיע לקדוש ברוך הוא. הוא האחד היחיד והמיוחד שנותן לנו את החיות ואת הכוחות ואת הראייה המיוחדת. הדבר השני, זה גם עניין של שליחות.
כן.
כשהילדים שלי היו קטנים, לא היו תכנים שיכלתי להכניס הביתה ולהיות רגועה. שילד יושב ורואה, ואני יכולה לעסוק במשהו אחר, או אפילו יחד איתו, ולשבת בנחת ולהיות רגועה. ואז זה התחיל שאני לקחתי את המצלמת וידאו הביתית, וסיפורים שלפני השינה שילד רצה לשמוע שוב ושוב, צילמתי, וכך הוא ראה, ומשם זה הייתה נקודת הפתיחה.
כן, אני אשתף אותך וגם את המאזינים בוודאי. לפני שבועיים או שלושה ככה הגיעה אליי בשורה נהדרת שהבן שלי ואשתו, זאת אומרת בני וקלתי, יוצאים לסוף שבוע, והסבתא הנהדרת נשארת עם הקטנצ'יק. יום שישי בבוקר התינוק בין השנה וחודשיים עם כאב שיניים לא מפסיק לקטר, וכיוון שכבר שמעתי, קיבלתי את המידע אודות הקלטות וידאו, אז נכנסתי דווקא לערוץ היוטיוב וכתבתי מלכלי, וזה פשוט היה מקסים. אני לא יכולה להגיד לך שממש התעסקתי בבישול, יותר הסתכלתי על זה, וגם הילד ברוך השם לא צרח מכאבים והיה שקט בבית. אבל מה שריתק אותי, את יודעת, אני מתעסקת הרבה עם פרשת שבוע, וראיתי איך אפשר ממש להוריד ולהציג ולהמחיז ולהראות את ה... הם פשוט קמו כל הדמויות מפרשת שבוע, וראיתי אותם לבושות ומשחקות וכל המסרים היותר עמוקים של האבות והאימהות. זה היה פשוט מקסים, אז אני חייבת להגיד לך את זה.
היי, תודה. אז זהו, אז אנחנו יצרנו אתר. כן. אתר לילדים. לאתר קוראים מלכלי.com, וכל מי שנכנס לאתר, זאת אומרת, זה אתר מנויים בתשלום, תשלום סמלי, שהילד יכול לצפות ולראות את כל התכנים, גם התכנים שלי וגם התכנים של מנוחה פוקס, ובכל חודש יש סרט חדש. כל ראש חודש אנחנו מעלים לאתר סרט חדש, בכל פעם בנושא אחר. אז בעזרת השם, כשיגיע ראש חודש אב, אז הנושא יהיה אב. כרגע הסדרה החדשה שלנו היא בנושא של נושא חודשים, ואז בעזרת השם יעלה הסרט של ראש חודש אב.
מה הסרט הכי פופולרי? מה הילדים הכי אוהבים לצפות?
האמת היא, ברוך השם, הם אוהבים את כולם. זה תלוי באיזה גיל הילד. אז הילדים, התינוקות הקטנים, גילי שנה וחצי, שנתיים, אוהבו את בוקר טוב. הילדים בני 4-5 כבר מכירים את חומש בראשית ולומדים את זה בגן, אז יאהבו את בראשית. ואלה שעלו לכיתה א', יאהבו את שמות, או את בדרכי רבותינו, את הבעל שם טוב וכו'. אז באמת זה מענה לכל הגילאים, והדבר החשוב שזה מסר אמיתי, ושאמא יכולה להיות רגועה, שהילד שלה רואה משהו טוב. כי הניגון זה קולמוס הנפש.
כן.
ואדם שמלחין וכותב, אז משהו מנשמתו עובר הלאה. והעיניים זה גם ראי הנפש, וכל דבר שילד רואה נחקק בנפשו. אנחנו התחלנו עם האתר הזה של האינטרנט, זאת אומרת, לא שאני מכשירה אותו, מי שאין לו אינטרנט שתבוא עליו הברכה, ובשביל זה יש את הדיסקים, שהוא יכול לרכוש, גם כן יצאנו במבצע של 3 דיסקים ב-100 שקלים, אם זה דרכנו. אבל מי שכן יש לו אינטרנט, אז שיביא את הילד לאי של קדושה.
מה התגובות שאת מקבלת על על המיזם המדהים הזה, שבאמת, כמו שאמרתי, מלבד שיש משהו שהוא תוכן יהודי ואנחנו יכולים לסמוך עליו שהוא יהיה הבייביסיטר של הילדים שלנו, מעבר לזה יש פה גם קידום, באמת לספר דברים שברגיל יכול להיות שלא היינו מספרים את זה לילדים שלנו בכזה כישרון. אז מה אומרות לך אמהות?
דבר ראשון זה, התפרצתי לדלת פתוחה. ויש תגובות נהדרות. מכל הבחינות, דבר ראשון, זה נגיש. אנשים שנמצאים מעבר לים, ולא יכולים להשיג את הקלטות שלנו, או עד שמגיע הדואר וזה, אז זה בלחיצת כפתור. דבר נוסף, גם לצד של הביטחון, כבר מי שיש לו את האינטרנט, הוא יכול להפוך את מלכה לדף הבית, ואז אין חשש שהילד יגיע לא ליוטיוב ולא למקומות אחרים, mm-hmm. אלא נקודתי רק אלינו. דבר נוסף, גם החסימות של רימון ואתרוג, אנחנו בפנים. זאת אומרת, לא פוגמים בחסימה אם מאפשרים את מלכלי. הזמינות של זה, ילד קם ב-6 בבוקר, רוצה לראות משהו, במקום שיקפוץ בבית, אז הוא לפחות לומד. Mm-hmm. לראות סרט של מלכלי זה סרט של למידה.
כן.
המחיר שהוא אטרקטיבי, אנחנו המחיר הוא 30 שקלים בחודש עם התחייבות של שנה, זה מחיר שהוא לא בשמיים בכלל.
נדרשת המון השקעה ועריכה ובימוי והפקה, באמת המון מושקע שם בתלבושות, כמובן במוזיקה, בכל אופן את מגיעה ממקום של ריתמיקה, אבל גם ילדים, מתי היה לך זמן לעשות את כל הדברים האלה? זה ממש סרטים, 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 סרטים.
כן, זה נכון. אם היו עוד כמה שעות ביממה, אז הייתי מאוד שמחה אם היו מגיעים אליי.
כן.
תראי, הבית שלי הוא כולו, אנחנו כולנו בתוך העניין. זה הצ'ופר, הילדים שנמצאים בסרטים שלי, בדרך כלל לתלמידים שלי, זה הצ'ופר שהם מקבלים. מעבר לילדי המשפחה וילדי השכנים וכל מי שרק אפשר, והמייל שלי
מלא פניות של
מלא פניות וגדוש, כן. אבל יש בזה משהו שכשהילד חי את הדברים, זה נכנס לתוך נפשו. אחת התלמידות שלי, כשעבדנו על הסרט של בראשית,
כן.
אותה ילדה חמודה, קוראים לה נריה, היא הייתה בתפקיד של רבקה אמנו. והיא כל כך נכנסה לדמות. היא ישבה עם ההורים שלה, ולמדה כל דבר, כל פרט באישיות של רבקה. באותה שנה, כמובן, בפורים היא התחפשה לרבקה, ובאותה שנה אני ילדתי, ורק ברור שזאת הייתה רבקה. כל כך נכנסנו לתוך האישיות של רבקה אמנו, וזה נכנס פנימה. וחיים את זה. באמת, פתאום כל הצד התורני, הוא לא נשאר בארון הספרים, הוא חי, חי ונושם, והילדים רוצים להזדהות עם הדמויות האלה. ובסך הכל, המקום הזה של למידה, למידה שילד לומד, מפנים, זה משהו שנשאר אותו בתור נכס לכל החיים. שונה משטויות אחרות שאנחנו רואים וחשופים, העולם שלנו כל כך קופצני וצבעוני. וכאן זה
כן, עם האבות והאימהות מלווים את הילדים שלנו בצורה כל כך מוחשית ומחבקת, והיא פשוט מונחחת בחיים שלהם. זה פשוט יוצא מן הכלל.
כן.
אז מה החזון? מה עוד נשאר לך לעשות?
תראי,
כל החודשים את כבר מקיפה, אם את כבר באוות, אוטוטוט.
כל כך הרבה עשייה. אחרי זה יהיה לנו את א' ב' בעזרת השם, ואחר כך דברים של חשבון, ומה לא. יש כל כך הרבה דברים, עשייה לילדים שלנו. זאת אומרת, הצד שלעומת זה הוא גדוש ועמוס, ואני כאישה אחת מנסה לחולל איזושהי מהפכה, ואני מקווה שבעזרה הזאת, הרי מי שיביא ויאמר, זה קלי וענווהו, זה יהיו הילדים. ואני מקווה שהילדים שרואים את מלכלי, יהיו הראשונים שיצעקו, הנה, זה משיח בא, והגאולה מגיעה.
איזה חזון נפלא, שמתאים לנו בדיוק עכשיו לשלושת השבועות האלה.
כן. וזהו, זה בסך הכל בקליק אחד, מלכלי.com. ולשם מגיעים, נגיש, נוח, קליל,
כן.
ורגוע.
יש איזשהו סרטון שרואים בו את בית המקדש, איכשהו ייראה, שילדים יכולים לדמיין?
כן, 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 עכשיו זה בחודש אב.
אוקיי.
יש לנו דווקא אחד מהילדים, אחד מהפינות שאנחנו עשינו בתוך הסדרה החדשה, שמש ונמש.
כן.
זה תחביבים של ילדים. והלכנו לילד אחד בשם מנחם מנדל איגל, שלוש שמות לילד הזה, כן?
כן.
והוא בנה את בית המקדש מלגו.
איזה יפה.
והילד החמוד והמקסים הזה מסביר לכתב שלנו איך הוא בנה ואיך כל אחד מהחלקים, ופה זה עזרת הנשים, ופה זה העמודים, וכאן זה המזבח. וממש הילדים חיים את זה. לומדים, חיים, הכל דרך משחק, הכל דרך שיר, הכל דרך תנועה. וזה נחקק בנפש.
טוב, אז ככל שאנחנו מדמיינים יותר את את הבית ההוא, את בית המקדש השלישי, אנחנו יכולים לראות אותו ממש בעיני רוחנו. ותודה רבה לך, מלכלי בלוי, חנוכה, שאת עוזרת ומסייעת גם בידינו, כי גם להורים זה חשוב. אני אומרת לכם שאני נהניתי, וגם לילדים שלנו. ויש לנו עכשיו את כל החופש הגדול, באמת לראות ולהכניס את ערוץ הוידאו הקשר, להכניס יהדות הביתה.
תודה רבה מירי.
תודה. טוב, זה היה מעניין מאוד, אבל לפני שאנחנו נלך לשקוע בסרטונים האלה של יהדות, בוא נראה איך אפשר להציל חיים, כי אנחנו עוסקים כל הזמן בהצלה כזאת או אחרת. בוקר טוב לחיים רייכר, יושב ראש מכון HT Clinics.
שלום ובוקר טוב לך לכל המאזינים.
כן, אז אנחנו יודעים שזה לא קורה רק למבוגרים, וגם צעירים נזקקים לבדיקה קרדיולוגית שיכולה להציל את החיים שלנו. בוא תספר לנו למה בכלל צעירים צריכים לבוא להיבדק.
כידוע, לכל גיל יש לב, אומנם הלב תופס יותר
לכל מקום. גיל יש לב, וואו. זה משפט שזה צריך להיות כותרת. אנחנו מקווים שיש לנו לב, כן.
רק השאלה, מה עושים לב? ברפואה אומרת שכשאדם מגיע לגיל 35 בגברים ובנשים בגיל 40, הלב תופס משמעות רצינית, היות והלב כבר ספג ב-35-40 שנה שהוא עבר, דברים שכדאי מאוד לבדוק, לדעת שבאמת המצב שלו הוא באמת בסדר, או שהוא צריך איזשהו עזרה חיצונית, כמו שאומרים, או איזשהו פתיחה. אנחנו בעיקרון מדברים על נושא מאוד ספציפי בנושא הזה כרגע. מה שהמכון שלנו למעשה מתמחה ומתעסק, זה בנושא סתימת העורקים. כידוע, כבר הרחבנו על זה אצלכם ברדיו בעבר, מחלת לב, קודם כל זה מחלה מספר לדעת רובם של האנשים, רוב הרפואה מדברת על מספר אחד במחלות, בכלל תחלולות במחלת לב. 60-70% ממחלות הלב נגרמים מסתימת עורקים. סתימת עורקים יש לה הרבה מאוד משמעויות, ממה הם נסתמים? יש כאלה חושבים שזה מאוכל או מדברים כאלה, זה גם נכון באיזשהו מידה מסוימת, אבל הרבה זה גם נגרם מלחצים. בפירוש ככה, לחצים שאנשים נמצאים בחיי יום יום, אפילו שהם לא מודעים ללחצים שנמצאים, זה גורם במידה משמעותית מאוד לסתימת עורקים, שהבעיה הכי גדולה בסתימת עורקים, שאין לה איזשהו כאב נלווה, שאדם יכול להגיד, אופה, יש משהו, בוא נבדוק, בוא נעשה משהו שלבדוק אם יש לנו בעיה, ותוקף את הבן אדם רוב הפעמים במצב שהוא היה בריא לחלוטין לפני כמה דקות, ופתאום הוא קיבל את ההתקפה, לכן תמיד אנחנו שומעים את ההתקפות, אם זה בבית או ברמזור או בחנות המקולת, או פתאומי.
אז איזה בדיקה בעצם אתם מציעים ב-HT Clinics?
אז אנחנו מדברים על פיתוח חדשני שפותח דווקא כאן בארץ, עבר מחקרים מאוד מאוד מסועפים במשך 14 שנה כאן בארץ, בדיקה פשוטה מאוד, לא מה שאנשים רגילים עד היום לכל מיני תורים ארוכים ובתי חולים ורופאים. מדובר על בדיקה שהיא לא פולשנית, זה לא מאמץ, זה לא שום מחנה מוקדמת, בדיקת הולטר למעשה, בדיקת שלושה אלקטרודות שנצמדים על גוף האדם למשך סך הכל כשעה, שזה ממש שלא כואב, ללא שום קרינה או ללא שום סיכון מיוחד. שמים את זה על גוף האדם, במשך כשעה הוא נמצא, הוא אוכל תוך כדי, קורא, עושה מה שהוא רוצה, ולאחר שעה הוא מקבל תוצאות מדויקות ב-98.8%. רואים כאן דיוק מטורף, דיוק ממש מדהים, שנותן לנו תוצאה לדעת אם הבן אדם שלול מחלה, זאת אומרת אין לו את הבעיה של סתימת עורקים, או שאנחנו נגיד לו יש איזושהי בעיה, ובוא, כדאי לך להיבדק, לעשות בדיקות יותר מעמיקות, יותר הנקראות מיפוי לב, או איזשהו צנתור וירטואלי, דברים שיתנו לך באמת מענה, לדעת מוקדם, שלא יתפוס אותך באמצע הרחוב, כמו שאומרים, אם אדם כן. יודע מוקדם, אני רוצה לנקודה קטנה, להגיד ולספר איזשהו סיפור קצר בדקה שנשאר לנו. הדבר הזה שנקרא סתימת עורקים, או בכלל בעיות לב, יש להם פתרון. יש מחלות שהן נגלות המוקדם, תמיד כדאי לגלות מוקדם מחלות, אבל לא לכל בעיה, לכל מחלה יש תמיד את הפתרון המוקדם שאפשר לפתור אותו חד משמעי. לב, שבעיה מאוד מאוד גדולה,
אפשר להקדים תרופה למכה.
אם ידענו מוקדם, תפסנו את זה מוקדם, אפשר פשוט להציל את זה בצורות מאוד מאוד קלות, ולא שהשכנים והמשפחה יודעים את זה.
כן. אז אנחנו באמת, איך אומרים, קיבלנו את כל המידע ואת כל ההזהרות, ואנחנו באמת... מי שצריך, וגם מי שלא צריך, גם צעירים, כמו שאמרת, 35 גברים ו-40 לנשים, אנחנו מסיימים את השעה הזאת כבר. אז HT Clinics, איכן נמצא?
במכון, במגדלי בסר 3, בבני ברק, מגדלי בסר 3, קומה 16, מחכים לכולם, באמת, אתמול, רק נלך בשתי מילים, אתמול הצלחנו להציל בן אדם, בן 38, סך הכל, אדם מכובד מאוד ומוכר מאוד בציבור, שנבדק אצלנו בבדיקה פשוטה, והיום הוא עובר צנתור עקב שגילינו אותו. אדם ב-38.
ניסים, ניסים שבכל יום.
נכון.
תודה רבה לחיים רייכר, יושב ראש מכון HT Clinics, וכאן מגיעה השעה הזאת של התוכנית לסיומה. תודה לעמלים במלאכה, אלי בר העורכת והמפיקה, ישי פופובסקי הטכנאי, פרסומות חדשות, ושובו אלינו גם לשעה השנייה של עניין משפחתי. ורק בבריאות טובה.
עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שוב בוקר טוב לכם ושלום רב מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו כבר בשעה השנייה של עניין משפחתי, כאן ברדיו קול חי, עוד שעה של חוויות, שיחות עם נשים ועל נשים וכל מיני עניינים על סדר היום שלנו. כאן באולפן, יעל איבר, העורכת והמפיקה המסורה, ישי פופובסקי, הטכנאי, וגם מי שיערוך או ידאג לנו למוזיקה הווקלית שאנחנו נשמע פה בהמשך. רדיו קול חי 93FM ו-92.8FM, לכל שאלה, בקשה או תגובה, אתם יכולים להשאיר הודעה ב-1-952-92-93, גם להיכנס לאתר שלנו, www.93fm.co.il, וגם אני אשמח לקבל מכם המאזינות, רעיונות או בקשות לתוכניות הבאות, תיבת הדואר שלי כתובתה, mirish strudel 93fm.co.il. ולאור ההצלחה משנה שעברה, גם השנה יש לנו תוכנית מיוחדת לשלושת השבועות, לימי בין המצרים, של קבלות טובות. אז כל אחד ואחד מכם שקיבל איזושהי החלטה טובה, איזושהי מחשבה טובה או קבלה טובה, דווקא בימים האלה יכול להתקשר ולהשאיר את זה בתיבת הדואר, כמו שאמרתי, 1-900-52-92-93, שלוחה מספר 6. ובשעה הקרובה אנחנו מתחילים עם טל אור, מנחת סדנאות להתפתחות אישית, סופרת, יועצת אישית, כל כך הרבה עניינים ברומו של עולם, ואנחנו נתחיל עם נושא מיוחד אחד. בוקר טוב טל אור.
בוקר אור.
כן, כבר השם שלך או הכניסה שלך אלינו כבר מלווה גם בטל וגם באור, כל כך הרבה עשייה וכל כך הרבה עשייה מבורכת ומפתחת ורוחנית, מתאים לנו לבוקר הזה.
אני שמחה.
כן, אז הנושא שלשמו אנחנו התכנסנו כאן איתך הבוקר, זה הסיבות האמיתיות להפרעות אכילה. אנחנו יודעים שקיימות הפרעות שקוריות אנורקסיה, בולמיה, אכילת יתר כפייתית, והן כל כך מטרידות גם אותנו, גם את הנוער הצעיר שלנו, אפילו מגיעים עד ילדים יותר צעירים. מה אפשר? אז יש קשר בין אידיאל הרזון הקיים היום לבין האנורקסיה והבולמיה וכל ההפרעות האכילה שאנחנו שומעים עליהם?
ממש לא, אין שום קשר. וחשוב לי להדגיש תראה, אני מטפלת כבר 30 שנה בנערות, בחורות ונשים עם הפרעות אכילה. והגישה שלי לגבי הפרעות אכילה שונה לגמרי מהמקובל.
אז את יודעת מה, לפני שאנחנו נכנסים לזה, אז ככה כמה מילים, אני יוצאת מתוך הנקודת הנחה שכל אחד יודע מה זה הפרעות אכילה, כן. אבל אולי יש כאלה כן, שפחות אז בקיאים בנושא.
הפרעות אכילה, כפי שאני מגדירה אותן, הן למעשה כל מערכת יחסים עם אוכל של האדם אין שליטה עליה. כלומר, זה לא משנה אם זה רזון או שומן, או אכילת יתר כפייתית, או כמובן בולימיה, שזה בעיקר מאפיין נשים שהן אוכלות, ואז באופן מכוון מקיאות את האוכל שהן אוכלות. כל הדברים האלה נכנסים להגדרה של הפרעת אכילה רק כשמדובר באובדן שליטה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים בחורה מאוד מאוד רזה, זה עוד לא אומר שהיא אנורקטית. ואם אנחנו רואים אישה שהיא מלאה, זה עדיין לא אומר שהיא אכלנית כפייתית. יכול להיות שזאת אישה שפשוט נהנית מאוכל ואוהבת לבשל ואוהבת לאכול, זה קשור אצלה בהנאה.
גם תורשה לפעמים.
מה?
גם תורשה הרבה פעמים.
גם תורשה, זאת אומרת, זה לא נכנס אצלי תחת ההגדרה של הפרעת אכילה. אבל במקום שיש אובדן שליטה, בין אם בחורה מרעיבה את או באולימיה זה תמיד מייצא באובדן שליטה, ובין אם מדובר באכילה כפייתית שהאוכלת איננה שולטת בזה, זאת אומרת היא מתעוררת בלילה והיא ניגשת לפריזר, ולפעמים יש נשים שאוכלות אוכל קפוא אפילו, רק
או מהזבל.
זה המקרים הקיצוניים.
כן, כל מה שהוא לא בנורמה בעצם.
ממש חייבים מתוק ויוכלו עכשיו, לא יודעת, אפילו דבר הכי שלא מתקבל על הדעת, רק בשביל להכניס מתוק לפה. כל המקרים האלה של אובדן שליטה, הם נכנסים תחת ההגדרה של הפרעת אכילה. עכשיו, כמו שכבר אמרתי, במה שאמרתי לאל, במהלך 30 השנים שטיפלתי בנושאים האלה, אני מטפלת גם בדברים אחרים, אבל אני מדברת כרגע על הפרעות אכילה, טיפלתי בעשרות נערות, בחורים, בחורות ונשים ש סבלו מהפרעות אכילה, וחשוב לי מאוד לציין שאכילה כפייתית שמלווה במשקל יתר מופרז, מקורה זהה לחלוטין לאנורקסיה שהולכת עם רזון קיצוני, באותה גברת בשינוי אדרת. אז זה אומר שזה מחייב אותנו להבין מה למעשה גורם להפרעת אכילה.
זאת אומרת, אז אנחנו חוזרים לשאלה שלי מתחילת, ששאלתי אם יש קשר בין האידיאל הרזון לבין האנורקסיה ובולמיה, ואת אומרת אין שום קשר.
לא, ועד רבה, אכילת יתר כפייתית, מקורה זהה לזה של אנורקסיה. ומה למעשה גורם לכל הפרעות האכילה?
מה השורש שלהם בעצם?
כן, המודל שגיליתי מוכיח שהפרעות אכילה הן מחלה משפחתית, ולא רק של החולה הרשמית. שני הגורמים הבעייתיים במשפחות של בנות ונשים עם הפרעות אכילה הם שפע ושליטה. ואני אפרט.
זה מחלה משפחתית או זה מחלה של המאה ה-21?
לא, זה מחלה של המשפחה שהחולה הרשמית מביאה לידי ביטוי. מדבר בדינמיקה משפחתית מאוד מאוד בעייתית, והיא קבועה בכל משפחות המוצא של הנשים. זאת אומרת, את יכולה לראות אישה שהיא כיום נשואה, נגיד אכלנית כפייתית, אבל אם אנחנו נברר את הדברים שאני אסבר עליהם, על משפחת המוצא שלה, אנחנו נגלה שזה קיים שם. ואותו דבר, אנחנו נגלה אותם דברים אצל נערה או בחורה שהיא מרעיבה את עצמה או שהיא בולימית, שהיא מקיעה את האוכל שהיא אוכלת. אני, אולי לפני שאני עוד מסבירה את שני מפרטת מה זה שני הגורמים האלה, אני רק אציין שיש בערך פי 5 יותר בולימיות מאנורקטיות, למרות שאנורקטיות, אנורקסיה מקבלת יחסי ציבור מאוד רבים כיום, זה נמצא הרבה בתקשורת, למעשה אין כל כך הרבה אנורקטיות, ויש המון בולימיות. באופן אישי טיפלתי בבולימיות בנות 40 ו-50, זאת אומרת, זה לא מחלה של נערות, ובולימיות גם ניתן להסתיר, מפני שבולימיות אינן בהכרח רזות, יכולה להיות בולימית שמנה, וטיפלתי בכאלה. אז צריך לדעת את זה שבולימיה היא מחלה הרבה יותר נפוצה, זאת אומרת, היא הפרעת האכילה היותר נפוצה, שלא רואים אותה בהכרח. לעתים קרובות נשים נשואות שהן בולימיות, אפילו הבעל לא יודע, שבעצם אחרי כל ארוחה היא הולכת ומקיעה. עכשיו, התחלתי לדבר על שני הגורמים הבעייתיים במשפחות המוצא של בנות ונשים עם הפרעות אכילה. וכמו שאמרתי, זה שפע ושליטה. במשפחות האלה, האב שולט ללא מצרים בכל בני המשפחה ובפרט בהם. אני לא מדברת על זה שהוא ראש המשפחה. בכל משפחה יהודית, הבעל הוא ראש המשפחה וכך צריך להיות. אבל לא על זה אני מדברת. אני מדברת על שליטה שהיא חולנית, שהיא מופרזת, שהיא לא בריאה. ועל פי רוב השליטה שלו נסתרת באמצעים תת-קרקעיים. כשעל פני השטח הוא בכלל מציג את עצמו כחלש או מסכן שהאימא הרעה כביכול שולטת בו. עכשיו, האם של הבולימית או האנורקטית, לעתים קרובות לא עובדת מחוץ לבית, ואם היא כן עובדת, אז מדובר בעבודה פשוטה יחסית, שלא מאפשרת לה מימוש של הפוטנציאל האמיתי שלה, של הכישרונות שלה והכישורים שלה. האם בדרך כלל אינטליגנטית מעל הממוצע ומוכשרת מאוד, והיא צוברת תסכול רב בנושאים האלה בזה שהיא לא ממומשת. וברוב המקרים האב גם מתנגד לזה שהאם תממש משהו שהיא מהכישרונות או הכישורים שלה, והוא גם מתנגד לזה שהיא תצא לעבוד. וכאן אנחנו מגיעים לנושא השני, שזה השליטה. במשפחות האלה, האב שולט בכל המשפחה באמצעות כסף. הוא זה שקובע מי יקבל וכמה ומה יקנו ואיפה וגם מה לא יקנו בשום אופן. יתרה מזו, לעתים קרובות יש מה שאני מכנה סיפורי כסף במשפחות האלה. אב שהפסיד כסף רב באופן פתאומי, טיפלתי בכמה וכמה מקרים שהאב הסתבך בפלילים בהקשר כלכלי, הונאות וכיוצא באלה דברים. או אב שמרוויח לפעמים המון כסף ובתקופות אחרות הוא מובטל. או אבות מאוד עשירים שמונעים כסף מבני משפחתם או נותנים אותו אבל בשילוב עם הטפות ו נאומי מוסר. אז שני הדברים האלה יוצרים את הפרעת האכילה. איך? האם שהיא נשלטת מאוד על ידי האב והיא מתוסכלת כתוצאה מזה, ושוב אני מדברת על שליטה שהיא מעל הממוצע, היא לא בריאה, לא על משהו נורמטיבי, היא מחפשת מישהו שאותו היא תוכל לנהל, מפני שכל אחד מאיתנו, כל אדם בעולם זקוק לתחושה של שליטה כלשהי בחייו ובמרחב שלו, ומכיוון שלה אין את זה, לאותה אם במשפחות כאלה אין, אז היא מחפשת, ואני רוצה להדגיש, באופן לא מודע, לא מדובר ברוע לב חלילה. זה נעשה באופן לא מודע, היא מחפשת מישהו שהיא תוכל לנהל אותו. ומבין ילדיה היא בוחרת שוב באופן לא מודע את הבת הרגישה ביותר, הלהוטה ביותר להשביע רצון. בבת הזאת היא שולטת באופן מוחלט, החל בבחירת בגדיה ומיהו החברות שלה וחלה בלימודיה בכל פרטי הפרטים. בנוסף לזה, בשיחות עם הבת היא ממש שואבת ממנה פרטים מאוד אישיים על כל עניין של הבת. אחרי כל שיחה עם האם, הבת מרגישה מרוקנת ומושפלת, והיא מרגישה שכאילו לקחו ממנה משהו בכוח והשאירו אותה מוחלשת ונגזלת. אז חיי המשפחה של הלוקות בהפרעות אכילה הם מאוד בלתי מספקים. השפע בצורתו כאהבה ובצורתו ככסף זורם בזרזפים קטנים מקוטעים עם הפסקות ארוכות מדי. הבת נשלטת בדרכים רבות כל כך בכל תחומי חייה, גם בגיל ההתבגרות ואפילו אחריו, עד שבייאושה היא מוצאת רק דרך אחת להחזיר את השליטה לחייה, וזה אוכל. האנורקטית כאילו אומרת, אתם שולטים בכל היבטי חיי, אבל יש דבר אחד בו אני שולטת, וזה הפה שלי. מעכשיו לא ייכנס מאומה או כמעט מאומה, לפי. הבולימית אומרת אותו דבר, אבל ביתר תחכום. היא אומרת, שוב, לא מודע, כדי להדגיש את שליטתי, אני גם אכניס וגם מוציא אוכל. וכך אני ארגיש יותר שליטה בעניין.
למעשה, כל ה...
תרצי לי עוד משפט אחד, האחננית הכפייתית כאילו אומרת, אתם לא תגידו לי כמה לאכול, אני אקבל.
אני אחנית, כן. אז בעצם כל ההפרעות אכילה, או כל הנשים או הגברים, לשם הגורמים האלה הביאו אותם להפרעת אכילה, במשך כמה זמן חקרת את זה? אני מבינה שאת אספת נתונים, עשית ממש מחקר.
כן, אני מטפלת כבר 30 שנה, ואני נותנת ייעוצים אישיים.
אבל התוצאות של מה שכרגע העלית בפנינו, זה תוצאות של מחקר, כי אני בטוחה שיש הרבה אנשים שמקשיבים ואומרים, פה אני מכיר או מכירה הפרעת אכילה ולא היה מקרה של שליטה, או הפוך, פה כן היה מקרה של שליטה ולא היה הפרעת אכילה.
אני אגיד לך משהו, קודם כל אנשים מבחוץ לא יודעים, ויותר מזה אני אגיד לך, לפעמים מצלצלת על האישה, אומרת לי, תשמעי, קראתי מה שאת כותבת על הפרעות אכילה, מצאתי שם איזה נקודות, אבל אני לא מזדהה עם הכל.
אוקיי.
Okay. בכל זאת תוכלי לעזור לי, אני אומרת לה כן. וכשהיא מגיעה, פעם אחר פעם אחר פעם, מתברר שהיא נופלת בדיוק לתוך המודל הזה שאני מתארת, וממש בלי שום פרט שחסר, משפחת המוצא שלה היא בדיוק המשפחה שאני מתארת בו.
כן, זאת השאלה שאני שואלת, אם נעשה מחקר ועל כמה אנשים היה המחקר?
אני יכולה לדבר על עשרות רבות של נשים שבהן טיפל, נשים עם הפרעות אכילה ונערות ובחורות, עם הפרעות אכילה שטיפלתי בהן ב-30 השנים האלה. זאת אומרת, עשרות רבות, אני חושבת שמעל 100, ופשוט... ואת יודעת מה, וטיפלתי בחרדיות, וטיפלתי בדתיות לאומיות, וטיפלתי בחילוניות, וזה תמיד אותו דבר, פשוט אין הבדל.
אז את יודעת, עד עכשיו שמענו באמת את הדברים הפחות נעימים והקשים, ואני מניחה שאם את עוסקת בזה כל כך הרבה שנים, אז את באה לבשר לנו שיש תקווה. אפשר, לא יודעת אם לרפא, אבל אולי להחלים, אולי...
אפשר לרפא את זה לתמיד. ואני אגיד לך איך.
Okay.
לפני שנים רבות פיתחתי שיטה שנקראת ריפוי ההורים הפנימיים. אני אסביר קודם כל מה זה בכלל ההורים הפנימיים, ואז איך מרפאים את זה. מוח האדם ורקמות העצבים שומרים חוויות מהחיים שלנו, שמוקלטות בזו אחר זו כמו על וידאו טייפ. למשל, אם נוגעים עושים את רטט חשמלי למוח, בנקודות מסוימות אפשר להיזכר בחוויות האלה, כביכול להשמיע את ההקלטות, ואפילו לחיות אותן מחדש. עכשיו, לכולנו יש הקלטות מההורים שלנו. לא רק מה שהם אמרו לנו, אלא מה ראינו שהם עשו, איך הם התנהגו, הבעות פנים, וגם, וזה חשוב מאוד, איך פירשנו את המתרחש.
אוקיי.
Okay. עכשיו, חלק מההקלטות שיש לנו מההורים שלנו, כמובן חיובי וחשוב ביותר, החל ממוסרי, לא מוסרי, בריא, לא בריא, נכון לעשות, לא נכון לעשות וכן הלאה. ויש למרבה הצער, וזה גם כן לכולנו, הקלטות פחות חיוביות. אם ראינו מריבות, או אם ראינו איזו התנהגות לא ראויה. בנוסף לזה, כמו שציינתי, יש הפרשנות שנתן, שאנשים נתנו כילדים למציאות, להתרחשויות, למערכות היחסים, יחסי הכוחות, והפרשנות הזאת קובעת במידה רבה את הדפוס שאנשים יוצרים בבגרותם. עכשיו צריך לציין שלפעמים הפרשנות היא לא נכונה. לפעמים אנשים רואים, למשל, הייתה לי מישהו שבסיום פגישה ראשונה אמרה לי, הפכת לי את הראש, את שינית לי את כל החשיבה על מה זה חזק ומה זה חלש, ועל מי בסיפור שלי הוא החזק והחלש. בתור דוגמה. עכשיו, ההקלטות האלה שאני מדברת עליהן, שזה בעצם נשמר במוח האדם ורקמות העצבים, ההקלטות האלה שיש לנו מההורים, הן ההורים הפנימיים שלנו. זאת אומרת, לדוגמה, אדם שהוריו היו מאוד מאוד ביקורתיים, אנחנו נראה שהוא עצמו, גם אם הוריו כבר אינם בין החיים, מאוד ביקורתי, זאת אומרת, הוא קודם כל ביקורתי כלפי עצמו, הוא כבר, הקלטות שיש לו מהם מתנגנות לו בראש ומתפעלות אותו בכל הקשרי החיים. וכמובן, אדם כזה יהיה גם ביקורתי כלפי הזולת. אז זה לגבי ביקורת. עכשיו, את ההורים הפנימיים האלה, את ההקלטות האלה, ניתן לרפא. אי אפשר למחוק אותן, אבל יש דרך ליצור הקלטות חדשות. רוב השיטות הפסיכולוגיות מטפלות בריפוי הילד הפנימי. זה לא בהכרח מצליח, וזה מצריך טיפול מאוד ממושך שעולה המון כסף למטופל, ויוצר תלות בין שני מבוגרים על בסיס קבוע. אני מתנגדת לזה, אני מתנגדת לכל דבר שיוצר תלות של אדם בוגר אחד ואדם בוגר שני לאורך זמן. בנוסף, מי שגרם להקלטות הפנימיות שלנו להיות בעייתיות הם ההורים. עכשיו, כמובן, אין היגיון בלנסות לשנות את ההורים שלנו, ולא תמיד הם בחיים. בשיטה שפיתחתי, אנחנו יכולים לרפא את אותו חלק באישיותנו שנקרא הורים פנימיים, כך שהם יהפכו להורים פנימיים תומכים. ועל ידי כך תהיה לנו תמיכה פנימית קבועה שהולכת איתנו לכל מקום. אני מבקשת להדגיש, לא מדובר באימון או קואוצ'ינג או משהו מהדברים שהיום כל כך נפוצים, שזו דרך להשגת יעדים לטווח קצר, אבל לא מרפאת את טראומות העבר ולא נכנסת לשורשי הבעיות. ריפוי ההורים הפנימיים זה שיטה שמתפקן נכנסת לעומק, אבל בזמן מאוד קצר, זאת אומרת, זה שתי פגישות או בהפרעות אכילה שלוש פגישות של שעתיים כל אחת, והפרעת אכילה מאחורי המטופלת. השיטה עובדת על שחרור מן העבר וריפוי ההורים הפנימיים ויצירת הורים פנימיים על ידי יצירת הקלטות חדשות בצורה מאוד מאוד יעילה.
טוב, תשמעי, אנחנו מתרשמים פה מאוד, כל אחד כבר מעלה במוחו איך הוא היה רוצה לדבר עם ההורי הפנימי שלו, שזה יכול להיות גם על נושאים אחרים חוץ מהפרעות אכילה.
בוודאי, בוודאי. הטכניקות הן מאוד פשוטות לביצוע, וכל אחד יכול ליישם אותן בעצמו, ולהמשיך עם זה גם אחר כך.
כן.
וזה מאפשר לרפא טראומות ילדות, כאבים רגשיים מן העבר, וזה יוצר שינוי שהתוצאות שלו מיידיות בכל תחומי החיים, זוגיות, פרנסה, מערכות יחסים, משפחתיות, מערכות יחסים חביריות, בריאות, ואחד הדברים פשוט זה הפרעות אכילה.
כן. טל אור, זה היה מרתק, יכולנו להמשיך עוד ועוד כדי לשמוע ולדבר. ההורי הפנימי שלנו זה גם, במידה כזו או אחרת, זה גם האני הפנימי שלנו. אבל אפשר תמיד לשנות ולשפר את כל מה שיש שם בפנים, ונתת לנו תקווה. אז תודה רבה לך. תודה שהיית איתנו. יום טוב.
יום טוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
טוב, אנחנו, כמו שאמרנו, ימי בין המצרים, מחורבן לגאולה, והנה נמצאת איתנו אביטל אריכה, הלל הפקות, מפיקת בת מצוות ועוד ועוד תארים. בוקר טוב אביטל היקרה.
בוקר טוב מירי.
אביטל יודעת להכין הפקות עבור אנשים, חברה מדהימה שעושה דברים בכל כך הרבה יצירתיות ובכאלה יכולות בלתי רגילות. ופתאום נעמדת מול חייה עם הפקת ענק הפרטית בתוך הבית שלה והתמודדות עם מחלה. איך אני אקרא לה, נוראה ואכזרית, ואז צריך להתחיל להילחם ולעשות, לשלוף את הציפורניים ולעשות את כל מה שאת עושה בחוץ, לעשות בבית פנימה. בואי תספרי איך הכל התחיל. אני לא חושבת שהגזמתי טיפה בדרמטיות יתר על איך שאני מבינה איך שזה קורה שם.
כן, זה לא היה גזמה, זה פשוט, אני מרגישה את זה כמו טרמינולוגיה קצת אחרת.
אוקיי.
אני יודעת שזה מאוד מקובל ככה להגיד שנלחמים במחלה.
כן.
אני אומרת ככה, מנקודת המבט שלי, אני לא הרגשתי שאנחנו במלחמה, בגלל שבמלחמה אתה מרגיש שיש לך מה לעשות, מול האויב, זאת אומרת, אם אתה, אם תתאמץ יותר, יש מצב שאתה תנצח אותו. כאן, כל מה שיכולנו לעשות, זה למעשה, להישאר עם, עם אנרגיה חיובית, עם אופטימיות, עם, זה פשוט התמודדות. זה התמודדות. זאת התחושה שלי. אני אספר לך איך זה התחיל.
כן, בדיוק.
מה שבעצם היה, זה שנטע הרגישה לא טוב, בגב. כאב לה אגב במשך תקופה מאוד ארוכה. ואנחנו פשוט עשינו מה שההורים עושים. החלפנו נעליים, החלפנו תיק, ניסינו לראות מה קורה, הלכנו לאורתופד, הוא העביר ככה בדיקה ואמר שמדובר בכאבי גדילה. לא היה ברור מה קורה, הכאבים הלכו והתגברו, ויום אחד היא פשוט קרסה. ובעלי, רן, אמר, אני לוקח אותה מהר לבית החולים, ומכאן הגענו עם, עם בקשה ל-MRI, למעשה.
בת כמה הייתה נטע?
נטע הייתה בת 10.5, ואנחנו חיכינו, פשוט המתנו ל-MRI בכירורגית, כי MRI זה מכונה שאין אותה בהרבה מקומות בארץ, ולכן אם חס ושלום קורה משהו דחוף, אז נשים מיד נכנסים למכונה, או אם אתה מזמין תור כמה חודשים קודם לכן, גם יש לך תור, אבל אם אתה ככה ביניים ולא ברור מה קורה, אז אתה בהמתנה. וזה מה שקרה. בימים האלו שהיו שלושה שבועות לפני חג הפסח, מה שקרה זה שהם לא יכלו להביא אותה ל-MRI, אבל כל יום היא עברה סוג אחר של בדיקות, גם בדיקות דם, שהראו שהכל תקין, וגם בדיקות אחרות, רנטגן וסיטי, כל מיני צילומים מסוג אחר, והחוליות שלה, פשוט נזלו אחת לתוך השנייה. פתאום שמנו לב שהילדה מאבדת חוליות, מאבדת את היכולת ללכת, צעקות עד לב השמיים. משהו שהמחלקה מעולם לא שמעה בעוצמות האלה. עכשיו אנחנו לא יודעים, לא ראינו מעולם מאושפזים. רק אחרי שהתפנינו משם למחלקה הבאה, הבנו כמה רעש אנחנו יצרנו, כי באמת מאוד מאוד כאב לה. וקרה לנו נס גדול. משום שהבדיקה האחרונה שהייתה ביופציה, הראתה שהיא חולה בלוקמיה. זה היה סוג המחלה. עכשיו, נטע, להבין נטע קרויה לזכרה של סבתא שלה, שגם היא חלתה בלוקמיה.
וואו.
חמותי קראו פרח, ואנחנו קראנו לנטע, נטע, במקום הפרח נתנו עץ לזכרה, קראנו לנטע נחמה, שנטעה בנו נחמה באבל. זה פשוט היה שוק בשבילנו, אבל במציאות שבה היינו, במשפט ששנינו אמרנו באותו רגע היה ברוך השם. נטע חולה בלוקמיה, אמרנו ברוך השם. אני פשוט לא, קשה לי לתאר כמה ההבנה שיש כאן התחלה של פתרון, היא עדיפה על פני חוסר עונים.
כן.
זהו, משם התחלנו תהליך.
אז מה קורה באמת לחיים הרגילים בתקופה כזאת של אשפוזים וטיפולים ומודעות הכל מתחלף?
נכון, הכל מתחלף. קודם כל היא באמת התחלקה לשתי תקופות, התקופה של הכירורגית שבה נטע הייתה במצב חירום ולא ידענו עד מי האבא של המחלה. הייתה גם תקופה שבעלי לפקות היו המון המון אירועים, אנחנו מדברים על 15 אירועים בשלושה שבועות, שכולם צריכים יחס, ואין מצב שלקוח בחר לחגוג איתנו ולא יקרה אירוע. זאת אומרת, העובדות שלי שיהיו בריאות פשוט אמרו לי, אל תחלקי לנו מי הולכת לאן, אנחנו פותחות לך את היומן והולכות. לשמחתי הרבה אנחנו בנויים ככה שאני מול הלקוחות והם בשטח, אז זה כבר באמת, תודה לאל היה שם. את הלימודים שלי יצרתי, אני לומדת לימודי תלמוד בבר אילן.
יש לי
עצרתי באותה תקופה, ממש לא היה שייך, וזה גם היה קרוב כבר לתקופת ההפסקה בעקבות החג.
ויש עוד ילדים בבית?
יש עוד ילדים בבית, אז לשמחתי אחת יצאה עם מחנה של בני עקיבא, השנייה, הצעירה שלי, הייתה איתנו, וגיסתי שתהיה בריאה שהגיעה מירוחם, נכנסה אלינו לביקור במחלקה וראתה אותנו מתקשרים לרב פירר ולזה, ולחפש כל מיני רופאים אחרים בכל מיני מקומות בעולם שיקראו את התוצאות שלה, והיא אמרה לנו, אני לוקחת מפה את שחר לירוחם, אל תשאלו מתי היא חוזרת. וככה בעצם שלוש בנות, כל אחת הייתה מסודרת במקום אחר, והחלנו להיות בפוקוס על הילדה. וחברים גם התחילו לדאוג, כי היינו המון זמן בבית החולים. והטלפון, אני הסתכלתי עליו איזה יום אחד ואמרתי לעצמי, וואו, זה כמו כביש מהיר. כל רגע נכנסת עוד הודעה ועוד שאלה. הוא לא מפסיק. ובאיזשהו שלב עשיתי 3-4 והוצאתי אס-אמס אחד בתפוצת נאטו לזה 30-40 משפחות. כתבתי תודה רבה על הדאגה. אנחנו פשוט לא יכולים לענות לכל ה-SMS'ים, אנחנו רואים אותם. וזהו, היה צריך לנתב את זה. ואז עלינו למחלקה האונקולוגית, ומשם התחלנו תהליך שהוא עומד בתקנים של פרוטוקול. יש פרוטוקולים בחלק מהמחלות. וכיווינו שעם ההתקדמות של הפרוטוקול של הלוקמיה, גם הבלגן בשלד ייעצר. כי זה ממש הופעה לא רגילה שלו. ככה לא נראית לוקמיה. אוקיי, בקריסה של חוליות גב, היא נראית מיד בבדיקות דם.
כן, זו פעם ראשונה שאני שומעת שזה מתחיל עם תופעה כזאת.
ממש אני... ככה, ואנחנו גם ביקשנו מהרופאים לספר על זה. זאת אומרת, מבחינתנו חלק מהחוויה שאנחנו עברנו, היא חוויה שהיא לא צריכה לייצר אצלנו, היא חייבת להיאמר, והיא חייבת, כי אני בזמנו התפללתי שיהיה מישהו שראה מציאות כזאת, וידע לשייך אותה למחלה שהיא שייכת אליה, למחלקה שלה. אז מאז הרופאים יודעים, הם ערניים, שאם קורה משהו של כאבים, הם יכולים אולי לשייך את זה גם לבעיה של דם, ורק שזה עוד לא נראה.
כן, שזו אחריות ושליחות מה שעשית, לחזור אחורה למחלקה שכבר יצאת ממנה, ולהגיד להם שידעו להבא.
ממש ככה, את יודעת, הרופא של נטע, אני זוכרת את היום האחרון של הטיפול בבית החולים, כי גם שם החיים מתחלקים לזמן הטיפולים הקשים, וזמן ההחזקה שבדיוק סיימנו אותו שבוע שעבר, ברוך השם.
מזל טוב.
שנה וחצי, אז ביום האחרון של הטיפול, במקרה היה סיור של מתמחים במחלקה, והרופא של נטע אמר, בוא נעשה לכם חידון, זאת נטע, והיום היא מקבלת את הטיפול האחרון שלה, עכשיו במחלקה האונקולוגית. בוא נראה אם מישהו מכם יכול לזהות מה יש לנטע, אני לא אומר לכם. הוא אומר לי, את זוכרת שאת רצית שאנחנו נעביר את זה הלאה? אז בואו, יש לכם את נטע, היא תענה לכם כן ולא. הוא עשה איתו משחק של שאלות.
פשוט העביר את החומר הלאה, וואו.
כן, כן.
כל כך חשוב, כן, לא להשאיר מאחור. אז בעצם נטע, ברוך השם, כבר גם חגיגה בת מצווה, והחלטת לעשות את זה באופן מאוד גדול, מאוד מאוד באמת, כי זה נס גדול, לא סתם נס גדול היה פה. בטח היה גם קושי בתוך האירוע הזה.
היו לא מעט קשיים. קודם כל, באמת רצינו מסיבת הודיה ולהעביר את הנס הלאה, כי נס זה דבר שחובה לספר עליו.
צריך להרים אותו על נס.
כן, וכמובן שהסיפור שלה מאוד מאוד מחזק ילדים אחרים. אנחנו רואים שליחות מאוד גדולה בלהגיע ולהיות בקשר עם המשפחות. אז גם המשפחות של המשפחה הזאת, לצערנו שנכנסנו אליה, וגם משפחות שתמכו בשכונה ובסביבה וחברים טובים, רצינו פשוט לומר תודה לכולם, ואמרנו כמו בתפילה, מי שהילדה הזאת חשובה לו, מי שהתפלל, מי שחשב עליה, מוזמן להגיע לאירוע. זה הייתה המחשבה. עכשיו, הקשיים בדרך היו לא מעטים. קודם כל, היה שלב שהאשפוז של נטע היה מאוד קשה. אוקיי, היא הגיעה למציאות שהייתה די קרובה למציאות שחמותי הייתה בזכרה לברכה. ובעלי אמר לי, אחר כך בדיעבד, הוא אמר לי, היה שלב שהלכתי לקנות לו שוקו, כי כבר האלבומין היה מאוד נמוך, וחשבתי לעצמי שכשאני אחזור, לא בטוח שהיא תהיה שם. וזה היה בערך השלב שהלכתי לחפש מקום לאירוע. עכשיו, הוא חושב שאני התחלקתי על בננה.
אביטל, אנחנו נורא רוצים לשמוע על האירוע, וכיוון שחשוב לנו להמשיך איתך, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל תישארי איתנו בבקשה, כי יש לי עוד כמה דברים מאוד שחשובים גם לי, וגם להעביר למאזינים ולמאזינות שלנו, עם הכוח הזה הבלתי רגיל שאנחנו שומעים אצלך. אז הפסקת פרסומות, ואנחנו מיד שווים לאביטל עריכה, הלל הפקות, באמת עברה דרך בלתי רגילה, אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור שלה. תודה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
אביטל עריכה, הלל הפקות, שגם מפיקת בת מצווה, תודה שנשארת איתנו, כדי לתת לנו עוד מהכוח שלך. לא נשאר לנו הרבה זמן עד לסיום התוכנית, אבל במה שנשאר, אני רוצה לשאול אותך. מאיפה הכוח?
וואו. זה רק מהשם יתברך. יש בי אמונה אמיתית, שורשית, שמה שהוא נותן, עם זה צריך להתמודד. אין פה שאלות. אני אגיד בכנות שהיום יש לי גם הרצאה שאני קראתי לה, זה מה יש, המדריך לחוסר שלמות. שהמשפט הזה, זה מה יש, הוא בא להחליף, אולי משפט שאנחנו מאוד מורגלים לומר אותו, שזה הכל לטובה, אבל יש בעיה, מי שלומד ככה NLP, וזה מה שהלכתי ללמוד בזמן שנתח עלתה, מבין שהמוח לא יכול להקל מציאויות שהן לא תמיד אמיתיות. זאת אומרת, אנחנו רוצים להאמין שהכל לטובה, ובדיעבד אנחנו באמת רואים שהכל הוא לטובה, אבל כשאתה נמצא בתוך צרה, אני מכירה מעט מאוד אנשים, שזה המשפט שבו הם משתמשים, שמאמינים בו בכל לב.
את מדברת על קבלה, קבלה של המצב, ממש.
נכון. לכן גם אנחנו שומעים סיפורים כמו איש גם זו לטובה, שהוא באמת אדם נדיר. זאת אומרת, במהות הבסיסית שלנו, במצב צרה ומצוקה, אנחנו לא אומרים הכל לטובה. למרות שאנחנו לפעמים אומרים את זה בפה, אנחנו לא תמיד אומרים את זה בלב. ואז צריך למצוא חלופות לזה. ואחת הדרכים להתמודדות בעיניי זה באמת להגיד זה מה יש, עם זה אני מתמודד ואני יכול להתמודד עם זה. ברגע שאני מתחילה להכניס לראש מצבים שהם אפשריים, אוקיי? מה שהתחלתי לספר קודם, שבדיוק כשהייתה במצב הכי קשה הלכתי לחפש מקום לאירוע.
לאירוע כן? של בת מצווה.
עבורה. בת מצווה, נכון. וזה היה נראה כאילו, מה זאת אומרת, הילדה לא בטוח תחיה, אני אומרת לא כשתחיה, אני אדמיין את האירוע שלה, הלוך וחזור. קדימה ואחורה, כמו פליי בסרט, העיקר שאני רואה אותו עומד, וככה הוא בסוף יתקיים. באמונה שלמה שככה הוא יקרה. זה לא היה פשוט גם בגלל ששנה שעברה הייתה מלחמה, מי שזוכר,
נכון.
הייתה מתוכננת להיות יום אחרי תשעה באב באשדוד, וירו באשדוד. אז נאלצנו לבטל אירוע של 2500 מוזמנים, שלא ידעתי אפילו מי הם מוזמנים. שלחנו את זה בתפוצת נאטו. והחלטנו שוב, נעצנו ביומן תאריך חדש, וקיווינו בכל לב שזה יקרה. ואני התעקשתי על אשדוד, כי אמרתי, עכשיו גם היא נפצעה.
אביטל, אני מתעקשת עלייך, כי את יודעת, בזמן שפועלים בכל החזיתות, את לא רוצה לקרוא לזה מלחמה, אבל עדיין את פועלת ופועלת עבור הילדה ועבור הבית ועבור העבודה ועבור... באיזה אופן את מצליחה לא לשכוח את עצמך בתוך כל הדבר הזה? באיזה אופן את מצליחה? כי את יודעת, אנחנו פה בתוכנית שאנחנו רוצים לתת כוח. קודם כל אני שומעת שלמדת NLP, זאת אומרת, לא הפסדת את ההמשך של הלימוד. אבל עדיין איך אפשר בכל אופן לקום ולהתחבר לעצמי, כי בעצם אם אני אימא, אני צריכה לתת כוח לכל המשפחה ולהזיז את ה...
נכון, זה לא רק לכל המשפחה. זאת, אני מספרת בהרצאה שירדה אליי שכנה, ביום שישי הראשון שיכלתי את זה, דקה אחת ללכת להתקלח, לבשל ולאסוף דברים לשבת,
לעוד שבת של...
כן, אז היא אמרה לי, את אשת הברזל. ומירי בשלב הזה פתאום נפל לי הסימון, כאילו אני לא יכולה להתמוטט עכשיו, בגלל שכל השכונה וכל החברים של השכנים וכל הילדים שלמטה מרימים שיעורי תהילים לרפואתה של נטע, הם נושאים אלינו עיניים. זה ממש ככה. זאת אומרת, את לא עצמך, את דגל, את צריכה לתפקד בכל החזיתות. ויש עוד הבנה אחת ש... שאותה אני מעבירה, וזה יעזור, מכיוון שאני חושבת שזה עונה לך על השאלה.
כן.
כשאת מבינה שיש מציאות, שלא משנה כמה תלחצי חזק על הגז, כלום לא יזוז. זאת אומרת, אני, לא משנה מה אני אעשה, אני את הטיפול של נטע לא יכולה להזיז, אני לא יכולה להבריא אותה, אני יכולה לשמח אותה. אני יכולה לעלות לספירות אם אנחנו עושים כיף ופן, אבל לא תמיד צריך שהספירות יהיו גבוהות. ספירות אדם. אבל אני את הטיפול של נטע לא יכולה להזיז. ולכן לא שווה לי להכניס לשם אנרגיה בכלל, בטח לא שאלות של למה זה קרה לי, ושברון לב, וכל מיני מציאויות שבהם היא תצטרך להתמודד עם אמא שהיא מתמוטטת, כשיש לה גם להתמודד עם חלל עלינו. אבל יש מציאות שאת כן יכולה להזיז. וברגע שאת מבינה את זה, פתאום נפתח עולם חדש, פתאום אמרתי, אוקיי, אולי ננסה להמשיך את הלימודים, והמשכתי את סוף השנה.
וואו, מדהים.
ואולי נמשיך את הליל הפקות, ואנשים פשוט מתקשרים, אז אם הם מתקשרים, והקדוש ברוך הוא שולח את מה שאני יכולה להקל, אז אני צריכה לתת להם שירות, כי הם זקוקים לי.
לפעול ולעשות, כן.
כן, בתנאים מסוימים, באפשרויות המגבלות שלי. זאת אומרת, באיזשהו שלב את מנהלת את זה קצת אחרת, גם כן. את הביקורים, ואת האהבה של האנשים, ואת הרצון שלהם לתת...
אביטל עריכה ונטע נחמה, בת אביטל היקרות, שתהיה רפואה שלמה ותמשיכי להיות אישה עוצמתית ונהדרת, אשת הברזל, אני לא יכולה להגיד כי אני יודעת שאת הרבה יותר רכה מכך. תודה לך ותודה גם לכל המאזינים ומאזינות, וככה חלפו והסתיימו השעתיים האלה. תודה לעמלים במלאכה, יעל איבר וישי פופופסקי. שבוע הבא באותו מקום באותו שעה יהיה כאן עמכם. תודה.